היום נאמר בחורות דף מבב. לפני שנתחיל, אני פשוט העברתי שיעור אתמול על הדף בשבת במסגרת דורשות טוב, ורציתי להתייחס למשהו שדיברתי אתמול, כי זה קשור לשאלות ששאלנו בעצם בכלל מאז תחילת הפרק. השיג אותי הנושא שיש כהן בעל מום, כן, דיברנו על להבדל בין רש"י לגבי לעומת ספר החינוך, למה אסור בעצם לכהן בעל מום לעבוד במקדש, כן, רש"י, או בגלל שזה לא שלם ואי אפשר להביא דבר שאינו שלם בפני הקדוש ברוך הוא, לעומת ספר החינוך שאומר שזה בגלל שאנשים לא יקבלו את זה בצורה טובה, ובגלל זה, כן, אז אם בגלל שהכהן הוא הנציג של הבן אדם לעניין כפרה, אנחנו לא רוצים ש יהיו לו מחשבות לא טובות בגלל הבן אדם שעושה את העבודה שלו, ובכך הוא לא יקבל כפרה. עכשיו, בעניין הזה היה סיפור אתמול בדף שחשבתי, כי בנוסף על כך אנחנו רואים איזושהי נטייה במשניות כאן, או גם בברייתות שציטטנו, שכל הזמן הוסיפו עוד מומים ועוד מומים ועוד מומים שפוסלים כהן יותר ממה שכתוב בתורה, דושים אור, בא להוסיף את זה ובא להוסיף את זה. ובהקשר הזה יש עוד סיפור שרציתי קצת להזכיר מהדף ממ"ה עמוד א', סיפור על התלמידים של רבי ישמעאל. אוקיי, מדובר בגמרא שבדרך כלל בבן אדם יש רמח איברים, שזה בעצם הכוונה, לפחות לפי הסוגיה כאן, זה לעצמות, אוקיי? שיש 248 עצמות בבן אדם. ובגמרא אתמול, בערך 15 שורות מלמטה, 12 שורות מלמטה, משהו כזה, כתוב, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל, ששלקו זונה אחת שנתקרבה שריפה למלך. הם בישלו אישה זונה, שהייתה מחויבת שריפה לממשלה, בדקו, מצאו בה, כן, קצת מוזר, בדקו, מצאו בה 252. Okay? מצאו שהמספר של העצמות שהיו לה לא תואמים את המספר לפי המסורת שלנו. אמר להם, אז מה הוא אמר? שמה באישה בדקתם, שהוסיף לה כתוב, שני צירים ושני דלתות. ואז ממשיכים להביא פסוקים, ששם מדובר על צירים באישה ודלתות, וכאילו קשורים, כי לא סגר דלתי בטני, ותחרב את אלי כי נהפכו על היציריה, ואז רבי עקיבא מוסיף אפילו מפתח, אוקיי, יש חמישית, אז שאלה איפה הלך החמישית הזה באישה זונה, ואומרים כנראה זה נימוח, זה מאוד קטן, וזה נימוח בבישול, תוך כדי הבישול. כן, סיפור די מוזר, מה זה הצירים והדלתות, כן, אף אחד מהמפרשים לא באמת יודע איפה, כאילו, על איזה עצמות באישה מדובר, כאילו ברור שזה בכוונה לאישה שמולידה וכולי, אבל כן, יש דלת שנפתח וצעירים שעוזרים לדלת להיפתח, כן, קצת מוזר. מה עושים עם סיפור כזה בגמרא? אז העמדתי שיש שלושה דברים שאפשר לעשות עם הסיפור, או לפחות לא שלושה דברים אפשריים, אלא שלושה דברים שאנחנו יכולים לראות. אני אתן שלוש מודלים. מודל ראשון זה שיש הבן איש חי, בעצם מביא את הסוגיה הזה, בהקשר גם עם סוגיה בפסחים, ששם מדובר על עם הארץ, שאפשר להרוג אותו ולקרוא אותו כדג, כל מיני דברים מוזרים, כן, אסור לנו להרוג בני אדם, ואיך יכול להיות, וכתגובה לאפיקורס, שהביא בפניו את הגמרא הזה, ואמר איזה מין דת יש לכם, אז הוא הסביר את הסוגיה ששם מדובר על ניתוח לאחר המוות, okay? אוטופסי. וששם כל העניין זה האם מותר לעשות, ואומרים שמותר לעשות את זה לקרוע כדג, כן, אחרי שהוא כבר מת. Okay? ומותר לעשות את זה לאחר המוות. זאת אומרת שיהודי רגיל אסור לעשות את זה, כי זה ביזיון הגוף. אבל אם הוא עם הארץ, או מאז הוא מוכיח מהסוגיה שלנו, או כמו האישה זונה, שהשתמשו בה כדי למצוא ממצאים, כן, ידע מדעי, כן? ואז שאלו, זה לא תואם את המסורת שלנו, מה עושים? אז זה מותר, ואז הציץ אליעזר, כאילו זה היה הפרשנות שלו שהוא הביא לסוגיה, לאיזשהו אפיקורס, והציץ אליעזר שואל עליו, כאילו האם באמת הוא התכוון לכך שמותר בהלכה? כאילו האם זה אפשר להשתמש בזה כהוכחה? ואז אמת הסיפור שלנו יכול לשמש כהוכחה שמותר לקיים ניתוח לאחר המוות כדי כן לאסוף אינפורמציה מדעי. אוקיי? וכן, זה, ואז הוא שואל האם הוא פשוט אמר את זה כפרשנות, הוא אפילו אומר דרוש וקבל שכר, או כאילו כתגובה לאפיקורס, או אם באמת הוא התכוון שכך למעשה להלכה. זה גישה אחת. עוד גישה, אפשר להשתמש בסיפור הזה, לראות מה קורה כשהמדע מתנגש עם המסורת. מה עושים? כן? ורואים מודל לפחות אחד מהסוגיה שלנו, מנסים למצוא סמך בפסוקים, כן? כדי לפשר בין כן? בין הסתירה כאן, כן? כדי לענות על הסתירה, הם אומרים, בעצם אין סתירה, כי מדובר באישה, ויש לה ארבע נוספים, והם מוכיחים מתוך פסוק, כן? לא מוכיחים מתוך הידע המדעי, אלא מוכיחים מתוך פסוק. אוקיי? ואז, כאילו זה, הסיפור הזה יכול לשמש כמודל לאיך אנחנו מתמודדים עם בעיות כשהמסורת מתנגש עם הלכה. אבל אני חשבתי שלאור השאלות שלנו על המסכת ועל הפרק, בעצם איך אנחנו מתייחסים לכך שאנשים בעלי מומים לא יכולים לשמש במקדש והרבנים מוסיפים ומוסיפים עוד ועוד, הסיפור הזה יכול לשמש כדוגמה בעצם, או כהטלת מוסר, כאילו בדעתי יש ערך מוסרי כאן, אוקיי? מוסר ערכי, מסר ערכי. אז מה זה? אוקיי, אז בואו נראה בסיטואציה. עכשיו, בואו נתחיל מלמה החכמים מוסיפים עוד ועוד. ואפשר להיות שבעצם בימיהם אנשים תפסו אנשים עם פגמים ומומים בעצם, תפסו אותם ראו כמעשה אלוהי שבעצם, כן, הבן אדם הזה הוא רע, או נולד מזוג שעשו משהו לא בסדר, כן, ונראה את זה אפילו בהמשך, יש סוגיה שמדברים ממש אחרי הסיפור הזה, הסיפור הבא זה על הסוגיה הבאה, זה על מי שיש לו אצבע נוסף, או כן, כן, יש בו שש אצבעות בכל יד, ושש בהונות ברגליים. ומנסים ללמוד את זה, ויש מחלוקת, האם זה מום או האם זה לא מום. עכשיו אני במהם מודבט למעלה, והם אומרים, רבי יצחק אומר, שניהם מקרא אחד דרשו. פתיו מלחמה בימי דוד המלך, וכתיב, היי איש מדון, אצבע ידיו ורגליו, ואצבע רגליו שש ושש. ואז יש ויכוח, האם זה נחשב בגנותי משתי, זה גנות שהיה לבן אדם הזה, אומרים, כן, איש רשע, איש פלשתי, רשע כזה, כן, זה נשמע קצת כמו גוליאת, כן, הוא היה איש גרוע, אבל לכן יש בו את הפגם הזה. ומר סבר בשבחי משתי, דווקא משבחים אותו, וואו, יש לו אצבע נוסף בכל יד, זה משהו, זה מראה על חוזק, כוח, כן, יש לו עוד אצבע. ואז ממשיכים הלאה ומספרים על רבי טרפון, שמעשה באדם שבא לפני רבי טרפון, יתר ברגליו וברגליו, שש ושש, 24, סך הכל, ואמר לו, כמותך ירבה בישראל. הוא אמר, וואו, איזה יופי. אמר לו, רבי יוסי, משם ראיה? כך אמר לו, כמותך יתמעטו ממזירי ונתיני ישראל. רבי יוסי חשב שהבינו, כאילו רבי יהודה הביא את הסיפור של רבי טרפון, ורבי יוסי אומר לו, רבי יהודה, מה, לא הבנת את רבי טרפון נכון? הוא אמר, כמותך יתמעטו ממזירי ונתיני ישראל. זאת אומרת, אם אתה מסתובב ככה, זה מצוין לנו. למה? זה ה-PR הכי טוב נגד ממזירים. כי אנשים יראו אותך ויגידו, אם אני שוכבת עם האחות שלי או משהו כזה, אם אני שוכבת עם האחות שלי, או אם אני כך וכך עושה איזשהו ממזירות, אז, כאילו, היחס לא מותר, אז יקרה לי ככה בצאצאים שלי. ולדעתי, שתי התפיסות האלה מראים שתי תפיסות שהיו בימים שלהם, האם הדבר הזה, הפגם, זה עונש אלוהי, המעשה שעשו, וזה בעצם היה תפיסה של חלק מהרבנים, וכנראה גם האנשים, לעומת הגישה השנייה שאומרים, לא, לפעמים יש רואים יפים, כאילו זה שונה, אבל שונות זה לא חייב להיות דבר גרוע, וזה לא חייב להיות קשור לאיזשהו עבירה. אז איך הסיפור שלנו מעביר את המסר? ומה המסר מהסיפור? כי מה קרה? תלמידים של רבי עקיבא שלקו זונה. עכשיו רואים זונה, ורואים שיש לה משהו מוזר. יש לה, במקום רמח איברים, יש לה רשנון בית איברים, כן? ארבע נוספים, ואומרים, בטח, כן? היא אישה, היא ככה בגלל שהיא זונה. ואז בא רבי ישמעאל ומלמד אותם מסר, כן? מעביר להם מסר, ואומר, שמה באישה בדקתם שהוסיף לה כתוב שני צירים ושני דברתו. הוא מנסה להשתמש במקורות שלנו להוכיח שלא, זה לא שום, היא סטנדרטית לגמרי. הגוף שלה זה לא משקף את הפנים שלה וההתנהגות שלה. זה שני דברים נפרדים. אל תנסה לקשר בין שני הדברים, הם שני דברים נפרדים. ואמרתי בעצם שאולי כל המטרה שלנו, כאילו ספר החינוך מתאר את המצב בימיו, בימי המקדש, אנשים תפסו אנשים עם שונות, כן, כמשהו לא טוב. אבל אם נצליח להכיל את השונות, ולראות את זה בצורה אחרת, כמו שרבי ישמעאל אומר, לא, הכל נורמלי, ואם חושבים שזה חריגה, זה לא בגלל המעשים של בן אדם, וזה לא בגלל שמישהו חטא. זה ככה, זה קורה, ולא לתפוס את זה כדבר גרוע, ואז אולי נצליח שכהנים מלא מומים יוכלו לשמש במקדש בעתיד, כן? אם נצליח להגיע למצב כזה. אוקיי, אם זה נמשיך הלאה מהמשנה בממהר מגבית למטה, אילו קשרים באדם ופסולים בבהמה. Okay, התחלנו את הפרק עם אלה מומים שבאדם הם בדיוק כמו בבהמה. עכשיו אומרים, יש מומים שקשרים באדם אבל פסולים בבהמה. זה לא בדיוק מומים, אבל זה דברים חיצוניים. אותו ואת בנו, אי אפשר לשחוט בהמה גם אותו ואת בנו בו יום אחד. אבל שני אנשים, אב ובן, יכולים לעבוד במקדש ביחד באותו יום. דחיפה, אסורה בבהמה, אבל באדם הוא עלול למות ויש לו איזשהו משהו, אבל זה לא מום, אז זה לא בעיה. ויוצא דופן, אם הוא נולד דרך יוצא דופן, אז בבהמה זה בעיה, כי כתוב כי יוולד, אז מביאים את זה כקורבן, לידה רגילה, אבל לא כתוב כך לגבי האדם. כאן יש קטע בסוגריים, שיש בזה השלכות הלכתיות מאוד, האם יש לקרוא את הקטע הזה בגמרא או אין, שנבדה בהן עבירה ושהמית את האדם, זאת אומרת אם זה בהמה הוא נרבה או רבה, וכן ישכב עם בן אדם, או המית את האדם, כן, אז אסור להביא אותם בתור קורבן, אבל קשרים באדם. וכאן יוצא, אם יש את הנוסח הזה, זה אומר שבן אדם שהוא כהן, שהמית, יכול לשמש במקדש. עכשיו, זה סותר מקור אחר בברכות, ששם כתוב שכהן, נראה לי שזה ברכות, עכשיו שכחתי, אבל שכהן שלא יכול לשאת כפיים, לעלות לדוכן, להגיד ברכת כהנים, אם הוא הרג, אפילו בשוגג. אז איך הוא יכול לבוא במקדש ולא לעשות את זה? אז יש כאלה שאומרים, פשוט אין את הנוסח הזה, וזה פותר את הבעיה, זה לא רשום כאן, הוא באמת פסול. יש כאלה שאומרים שיש להבדיל בין אחד לשני, אז למה? כי שם הם לומדים את זה מהפסוק, ופרסכם כפיכם, אז אומרים, ידיכם לא מלאו דם. עכשיו, הידיים הם אלו ששפכו דם, והידיים הם אלו שעכשיו עושים ברכת כהנים עם הידיים. כן, זה מוטיב מאוד חשוב, הידיים של הכהנים, ולכן אי אפשר לברך עם הידיים, עם הידיים מלאים דם, שזה לא קשור דווקא לעבודה, למרות שאפשר להקשות, כן, עבודה גם עושים בידיים, אבל הידיים הם לא הדבר המרכזי שם. יש עוד דרכים לפרש, אבל נסתפק בזה לעכשיו. הנושא נשים בעבירה פסול עד שידירה נהנה, כן, בואו נגיד כהן נושא גושה, אז הוא פסול עד שהוא אומר, כן, בואו נגיד הוא במקדש רוצה לשמש, אז הוא יגיד, אני נודר שאני לא אקבל הנאה ממנה, או שהיא לא תקבל הנאה ממני, והפתרון היחיד שנשאר בפניו זה לגרש אותה, אז הוא כבר יכול לעבוד אפילו לפני שהוא מגרש אותה. Okay? אז זה למדנו בסוגיות אחרות, שהם מדירים הנאה, הם אומרים שאסור לקבל הנאה, בגלל שיש לו חיוב עונה כלפי אשתו, אז אי אפשר לחיות ביחד כבר. והמתמל למתים, פסול עד שיקבל עליו שלא יהיה מתמל למתים. Okay? אם הוא מתמל למתים, אז הוא, כן, אז הוא צריך לקבל על עצמו שהוא לא יעשה את זה שוב. אוקיי, okay, הגמרא, ואלו קשרים באדם, מה באותו ופנו? אילם אהרון ובניו, דקבטי תאיש ובנו מיני, כאילו אין תאיש ובנו אסור באותו ופנו, זה רק אצל נקבות. והתניא אותו ופנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים. אלא תיישה ובנה, דקבטה, הכהנת ובנה, כהנת בת עבודה כוכבים היא, כאילו אם אומרים בסדר, אז אותו ופנו זה בנקבות, אז אם ככה, תיישה ובנה, אבל אם עושים את ההשוואה, אז יוצא בת כהן ובנה, ואין בת כהן שעובדת במקדש, אז איך אפשר לפרש? צומרים לעולם אהרון ובניו, תקוותיה חטא ישו בנו, כן עושים את ההשוואה שדחינו בהתחלה. אמר במערב, המשמד רבי יוסי ברבין, עד האמרה חנניה היא, תתניה אותו ופנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים, חנניה אומר נוהג בזכרים ובנקבות. לפי חנניה אותו ופנו כן נוהג בזכרים, ואם כן, הכוונה לשיטת חנניה. בשנה שלנו הולכת לשיטתו. בנושא נשים וכו', תנה, נודר ועובד, יורד ומגרש. כן, הוא נודר, ואז הוא יכול לעבוד, ואז אחר כך הוא יורד, יוצא בעצם ומגרש את אשתו. ולמה לא חוששים? וליחו שדיל מאז לגבי חכם ושאר אליו, הוא יתיר את הנדר. אז אומרים, כסבר צריך לפרט את הנדר. הוא סובר שבעצם, לפי הגישה של התנה, התנה אומר צריך לפרט את הנדר, ונדר שמפרטים כבר אי אפשר להתיר. אני חלמד דמר צריך לפרט את הנדר, אבל זה רק אם הוא יגיד שצריך לפרט את הנדר. אלא למנדה אמר, אין צריך לפרט את הנדר, מה איקה למאמר? איך מי שחושב שלא צריך לפרט את הנדר, יפרש את המשנה הזאת? אז אומרים, דמדרין עליה ברבים, מדירים אותו בפני הרבה אנשים, ואז אי אפשר להתיר. אז אומרים, גם זה רק לפי שיטה מסוימת. הניחה למנדה אמר, נדר שודר ברבים אין לו הפרה. אלא למנדה אמר, יש לו הפרה, עדיין אפשר להפר נדר כזה, אז הוא יכול לצא מהמקדש ולהפר. אז מה איקה למאמר? דמדרין עליה דעת רבים. אומרים, עושים את זה על דעת רבים, לא בפני רבים, אלא על דעת רבים. ואמר המאמר, הלכתה אפילו למנדה אמר, נדר שודר ברבים יש לו הפרה, על דעת רבים אין לו הפרה, ובכך פתרנו את הבעיה. אבל עכשיו הגמרא ממשיכה ומספרת לנו סיפור די קשה לקבל. כתוב, והנמילי לדבר הרשות. אבל לדבר מצווה יש לו הפרה. Okay? דווקא אם לדבר מצווה אפילו על דעת רבים מותר להפר, איך אנחנו יודעים? כי יהיו סיפור שהיה מנמיקרי דרדקי, מישהו שמלמד תינוקות, אדרי רב אחת כפשע בינוקי. הדיר אותו רב אחה מללמד ילדים בגלל שהוא פשע בינוקי, כי הוא פשע בהם. אוקיי, לא ברור מה, אבל זה נשמע כמו, כן, איזשהו סוג של אלימות פיזית, אלימות לא פיזית, כן, לא ברור בדיוק מה הכוונה, אבל פשע זה מילה חזקה. רש"י אומר, מלכה אותן ומתים, הם היו מתים, כן, בכל הסיפורים של ימינו אפשר להבין אולי, כן, איזשהו סוג של אביוס. ואז אומרים, כן, והסיפור נהיה מאוד גרוע בהמשך, כי מה כתוב? הדרי רבינה, רבינה התיר את הנדר שהדירו אותו, תלו אשכחת ודיה כבתי, כי לא מצאו מורה מספיק טוב כמו שהוא היה. אוקיי? וואו, די קשה, כן? איך פתאום, במיוחד לאור רשי שאומר שהם אפילו היו מתים, לא מובן בכלל איך אפשר, כן? משום פיקוח נפש היה אמור לי, כן? אז די מוזר. יש כאלה שמפרשים את הסיפור בצורה קצת אחרת, שהפשע זה לא שהוא פשע ממש כמו שהסברתי, אלא שהוא לא לימד אותם בצורה טובה, ואז בהמשך הם ראו שהוא בעצם הכי טוב שיש. כאילו לפעמים אנחנו מתלוננים כל הזמן המורים, וכן, ובוא נגיד, מעיפים את המורה, ואז מביאים מורה אחרת, או מורה אחר, ופתאום מבינים שמה שהיה לנו דווקא היה די בסדר, כן, לא היה כדאי לנו לתלונן, אז אולי זה המצב יכול להיות. עדיין קצת קשה, כי למה בסופו של דבר באמת מצאו שכן, וגם פשע זה לא בדיוק שהוא לא מורה טוב, זה שהוא פשע בהם. קצת קשה לקבל את הסיפור הזה. כבר ממשיכה הלאה עם הסוף של המשנה. המתאמה למתים, מה שנהכי דסגלה בקבלה, שם רק צריך לקבל שהוא לא יעשה את זה שוב, ומה שנהתם דמדרין עליה. אבל את האישה חייבים להדיר אותו, וזה די ברור, כי התם יצרו תקפו. כאילו כשיש יצר, שזה לשכב עם אשתו, אנחנו מניחים שהוא יפר את הנדר בהמשך. אבל כשמדובר לטמא למתים, אין כל כך יצר הרע בעניין הזה, ואין כל כך חשש. הדרן הלך מומים אלו, אנחנו עכשיו ממשיכים עם הפרק הבא. עכשיו עוברים לנושא בחור אדם שצריך לעשות פדיון. כן, יש פדיון הבן, ויש גם בחור שמקבל נחלה. אז אנחנו נאמר עכשיו שיש לפעמים שיש בחור לאחד ולא לשני. אוקיי? ארבע אופציות, יש הרבה משניות עם מבנים כאלה, במיוחד אם זוכרים בפרקי אבות יש כאלה. יש בור לנחלה ואינו בחור לכהן. בחור לכהן ואינו בחור לנחלה, גם ביבבות היו לנו הרבה כאלה. אוקיי? יש מי שיכול להיות בחור לנחלה, אבל הוא לא בחור לעניין שצריך פדיון הבן. הוא יכול להיות בחור שצריך פדיון הבן ואינו בחור לנחלה, אבל לא יקבל פי שניים. יכול להיות בחור לנחלה ולכהן, ויש שאינו לא לנחלה ולא לכהן. איזה הוא בחור לנחלה ואינו בחור לכהן? היום נאמר את שתי הקטגוריות הראשונות. אז איך יש לנו מצב שהוא כן יקבל פי שניים אבל לא יצטרך פדיון? הבא אחר נפלים, okay, אם היה נפל קודם שיצא, okay, שצריך לראות, לקרוא בלי המילה אף על פי, לפחות לפי חלק מהנוסחאות, אז הבא אחר נפלים שיצא את ראשו חי. אם הוא הוציא את הראש כשהוא עדיין היה חי, אוקיי, קודם כל נצטרך להסביר, נפל זה, לפי ההבנה שלהם, יש כאלה שהם אמורים להם בני שבעה או בני תשעה חודשים, זה תינוק שאמור לחיות, אוקיי, יש או כן, שנולד מוקדם בחודש שביעי, או שנולד בחודש תשיעי, ונאמר היום, זה אפילו אם הם לא נולדים בדיוק בזמן, אבל אם הם היו אמורים, כן, קוראים להם בן שבעה ובן תשעה, הם אמורים להיות בני קיימה. אבל יש מה שנקרא נפל, שזה בן שמונה, הם קוראים לו, שהוא היה אמור להיות נולד בחודש השמיני, והוא אף פעם לא היה אמור לחיות, אוקיי? אז, ואם הוא הוציא את ראשו כשהוא עדיין חי, ואז הכניס את ראשו, ואז יצא תאום שלו אחר כך, לפני שיצא כל הגוף של הנפל, אז השני הוא בחור לנחלה, אבל הוא לא בחור לכהן, כי כבר הנפל הוציא את הראש כשהוא היה חי. וזה נחשב לידה מספיק כדי להגיד שהבא אינו בחור. זה הוא כבר פטר רחם, למרות שהוא נפל. ובן תשעה שיצא ראשו מת, אם הבן תשעה שהיה אמור לחיות אבל מת והוציא את ראשו כשהוא כבר מת, עדיין יציאת הראש נחשב לידה, והבא לאחריו התאום שנמצא, כן, שנמצא כבר כאן, כן, מה קרה בעצם? הוא הכניס את הגוף חזרה, השני יצא, ואז אחר כך הבן תשעה יצא, או הנפל לפי המקרה הראשון יצא בגופו השלם, כן, אפילו שהם מתו כבר. המפלת קמים בהמה חיה ועוף, דבר רבי מאיר. לפי רבי מאיר, אם מפילים משהו שנראה כמו בהמה חיה ועוף, אז הבא לאחריו הוא בחור לעניין נחלה, אבל הוא לא בחור לכהן, כי כבר כן יצא משהו. וחכמים אומרים לו, זה לא נחשב כלום עד שיהיה בו מצורת האדם. אז זה לא נחשב כלום בכלל. אפילו כן, אז הבא יהיה גם בחור לכהן. זאת אומרת, יצטרך פדיון לפי חכמים. המפלת סנדל או שליה או שפיר מרוקם ויוצא מחותך, הבא אחריהן בחור לנחלה ואין בחור לכהן. Okay, עוד בקטגוריה הזאת, מפלת סנדל, יש כאלה שאומרים שזה נראה בצורה של דג, שקוראים לו דג סנדל, או שזה נראה כמו סנדל, הוא קצת כל נימוח. ושליה, okay, יצא שליה בלי, בלי גוף של תינוק, או שביר מרוקם, זאת אומרת השביר, הסק שבפנים יצא, אבל זה כבר התחיל, זה איזשהו שלב היווצרות, שכבר היו חלק מהצורות של הגוף כבר נהיו, והיוצא מחותך, חלקים של זה יוצא, כאילו כל זה הפלות, הבא אחריהם בחור לנחלה ואין בחור לכהן. גם זה נחשב פטר רחם כבר בשלב הזה. מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה, אוקיי? עכשיו אנחנו מתחילים את הקטגוריה הבאה. היו לו בנים כבר, כאן יהיה ברור שלא יהיה לו פי שניים, כי הולך לפי האבא. כן, הפטר רחם הולך לפי האמא, אבל הנחלה הולך לפי האבא. אז אם היו לו בנים כבר ונשא אישה ש... אולי עברתי לקטגוריה הבאה. לא, אנחנו עדיין בקטגוריה הראשונה. קראתי את זה לא נכון. דווקא לא היו לו בנים, okay, ולכן זה דווקא יהיה בחור לנחלה ולא בחור לפטר רחם, כי הוא נשא אישה שכבר ילדה, כבר היו לה ילדים. או עודה שפחה ונשתחררה, היא הייתה שפחה ונשתחררה לאחר שהולידה ילד. או עודה עובדת, כן, ברגע שלוקחים שפחה כנענית ומשחררים אותה, היא נהיה יהודית. ואו עודה עובדת כוכבים ונתגיירה אחרי שהיא כבר ילדה. מי שבאה לישראל ילדה אחרי שהיא באה להיות חלק מהעם היהודי, ואז ילדה בן חדש, זה בחור לנחלה ואין בחור לכהן. כן, בוא נגיד שגם בעלה התגייר אז, או אפילו אם לא, אבל זה בחור ראשון שלו, אז זה בחור לנחלה, אבל לא בחור לכהן, כי זה לא פטר רחם שלה. רבי יוסי הגלילי אומר בחור לנחלה ולכהן. למה? שנאמר פטר רחם בישראל, אז אמור להיות הפטר רחם הראשון כשהוא ישראל, עד שיפטרו רחם מישראל. מי שהיו לו בנים, עכשיו אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה. היו לו בנים ונשא אישה שלא ילדה, או נתגיירה מעוברת, נשתחררה מעוברת וילדה, כאילו היא נתגיירה כשהיא מעוברת, או נשתחררה כשהיא מעוברת ומעוברת, וגם הוא התגייר, ואז היא ילדה, אז זה יהיה בחור לאבא, כי כל מה שהיה לאבא קודם, כבר לא נחשב לראשון, כן? והבן נולד בתור יהודי, אז כן, וזה הלידה הראשונה שלה, והלידה הייתה כשהיא יהודיה כבר, אז הוא נולד יהודי, אז זה כן פטר רחם, אבל זה, סליחה, רק שנייה, היו לו בנים, זה כן בחור לכהן, אבל לא בחור לנחלה, סליחה. נכון, אמרתי את זה לא נכון. זה בחור לכהן, כי זה פטר רחם, זה אמרתי נכון, כי זה הראשון שלה נולד בתור יהודי, כי למרות שנתעברה קודם, אבל הלידה הייתה אחר כך, אבל בגלל שהאבא, כי הוא נתגייר גם, בגלל שהוא היה לא יהודי כשהתעברה, ועכשיו הוא יהודי, אז כאילו אין לו קשר כשמתגיירים, אין שום קשר עם הצאצאים שהיו מקודם. וכל הקרובים. אז בעצם הבן לא נחשב מיוחס לאבא, ולכן הוא לא מקבל פי שניים. וכן מי שלא שעתה לאחר בעלה שלושה חודשים, וניסית וילדה, ואינו ידע, סליחה, דילגתי. היא וכהנת, היא ולוויה, היא ואישה שכבר ילדה, אם יש אישה וגם כהנת, והם מולידים ילדים, ובגלל שהכהנת פטורה ואז הוולדות מתערבבות ולא ידוע מי שייך למי, או היא ולוויה, או היא ואישה שכבר ילדה, שכל אלו פטורים מפדיון הבן, הכהנת הלוויה ואישה שכבר ילדה, כי זה לא הראשון שלה, אז אנחנו אומרים אין פי שניים, כי לא ברור למי מי האבא ב-100% ועושים מחבר עליו הראיה, אבל כן בחור לכהן, לא משנה שאנחנו לא יודעים מי הבן הנכון, אבל האבא של האישה שלא כהנת או לא לוויה או לא כבר ילדה, ברור שהוא חייב לתת לכהן 5 סלעים, כי יש לו ודאי כהן, ודאי בחור, אנחנו פשוט לא יודעים מי בדיוק הבחור שלו, אז הוא צריך לתת את הכסף לכהן. אבל הוא אינו בחור לנחלה, כי אי אפשר להוכיח ב-100% שהוא הזה שכן, שהוא שייך לאבא ספציפית. הם לא מתייחסים למה עושים בכלל ומי חי עם איזה אימא, אבל בסדר. מי שלא שעתה לאחר בעלה 3 חודשים וניסית וילדה ואינו ידוע אם בין 9 לראשון, אם בין 7 לאחרון, זה גם עוד ספק למי הוא שייך. כי אם בדרך כלל אישה מתגרשת או הבעל מת, אסור לה להתחתן תוך 3 החודשים הראשונים, כי שוב, בגלל שהילדים נולדים או ל7 חודשים או ל9 חודשים, לא יהיה דרך לדעת ממי היא התעברה. ולכן, שוב, זה יהיה עניין שלא יהיה ספק לגבי האבא בינו בכל לנחלה. עכשיו, אסור לעשות את זה כי יהיה בעיה של ממזירים ולא ידע למי לשייך את הילד, כן, ואם כן, זה הבעיה, אבל בעצם אם עשו את זה, אז הבחור הוא בחור לכהן, כי ברור שהוא הראשון שנולד, כן, בתנאי שזה פטר רחם שלה, אבל אינו בחור לנחלה, כי אין דרך להוכיח. בגמרא, אמר שמואל, אין הראש פותר בנפלים. יציאת הראש לא פותר נפל, אוקיי? זאת אומרת, זה לא נחשב לידה לגבי נפל, נראה בעוד דקה שזה סותר מה שכתוב במשנה שלנו. מי טיימה, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. איך דורשים את הפסוק הזה? כל היחד נשמת רוח חיים באפיו. הוא דחשיב רשי. אידך לא חשיב רשי. כשיש לו נשמת רוח חיים באפיו, זאת אומרת, הוא אמור לחיות, אז האף נחשב הראש שלו. אבל מי שלא, אז זה לא נחשב הראש שלו. כאילו, לא מחשיבים את הראש שלו כמי שאינו אין בו נשמע רוח חיים באפיו, כלומר הוא לא אמור לחיות, אז ראשו לא נחשב חשוב. אז אומרים עכשיו תנן. כתוב במשנה שלנו, הבא אחר נפלים שיצא ראשו חי, ובין תשעה שיצא ראשו מת. ומה רשום כאן? קטן עם מי הראשו, כן? שיצא ראשו חי, של הנפל. אז רואים שהראש כן נחשב כאילו הוא נולד. אז מה אומרים? לא, מה ראשו? רובו. באמת לא הכוונה כפי הפשט, שזה הראש שלו יצא, אלא רוב הגוף שלו יצא. עכשיו אם כן, ולתני רובו, אז למה לא כתוב רובו? אז אומרים, בדינו דיבה אלה למתני רובו. באמת היה צריך להיות רשום רובו. עכשיו צריך להסביר אז למה כתבו ראשו, ואיידי תקבל אלה בני סיפה. בן תשע שיצא ראשו מת, רצו להגיד בחלק השני, שבגלל שהוא בן תשע שיצא ראשו מת, אז הוא לא נחשב בחור, אז הוא בחור לנחלה, אבל לא נחשב בחור לכהן, כי כבר יצא ראשו מת, תמה דראשו מת, אבל הוא כן בחור לנחלה, כן, התאום שלו שיצא, אחרי שיצא הראש שלו מת, השני יוצא, השני שיוצא הוא בעצם כן הבחור לנחלה, אז אומרים, תמה דראשו מת, הראשו חי, אבל אם באמת הבן תשע יצא עם הראש חי, ואז אחר כך הוא מת, כן, אחר כך הוא נכנס פנימה, ואז לא יצא חי, עדיין הבא אחריו, אז הבא אחריו, בחור לנחלה נמי לא הווה. הוא גם לא יהיה בחור לנחלה אם במקרה הזה. אם באמת יצא ראשו מת, אם הבן תשעה, כן, הוא היה אמור להיות קיים, אבל בסוף אותו דבר הוא מת. אז אם יצא ראשו מת וחזר פנימה, ואז יצא השני, ואז הוא יצא מת לגמרי, כן, הוא כבר מת, אז יוצא הזה, אז הראשון הוא כן, השני כן יהיה בחור לנחלה. אבל אם יצא ראשו חי, וזה מה שאפשר להסיק מהמשנה, מה שלא כתוב במשנה, אבל בגלל שכתוב מת, אפשר להניח משם שמה, אם יצא ראשו חי, ולכן דווקא תעשו ראשו, יצא, אפילו אם רק ראשו יצא חי, ואז נכנס פנימה, ואז יצא התאום, התאום לא יקבל את הפי שניים. אוקיי? אז, אם כן, אומרים, ולכן תני רשע נמי ראשו. בגלל זה כתבו גם ברשע ראשו. אבל באמת הכוונה לרובו בנפל. אז אומרים, לפי זה, ומה כמש מלן? אז מה החידוש של המשנה? החידוש הוא כך, תכוון דמפיק לרשע, הווה לידה. נכון? שביציאת הראש זה לידה. אבל אם זה החידוש, תנינה כבר למדנו במשנה אחרת, במסכת חולין. הוציא ראשו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כאילו, כשלמדנו הבן פקועה. אז למדנו את הדין שמי שמוציא ראשו, אפילו מחזיר את זה פנימה, מדובר בבהמה, זה כאילו זה נולד כבר, ולא, כבר לא נחשב קשור לאמא שלו, ואם שוחטים את האמא, אז זה לא פותר את מה שבפנים. זה בן פקועה, שכששוחטים את האמא ויש עובר בפנים, אז הוא הולך לפי האמא ולא צריך אפילו לשחוט. אבל אם הוא כבר הוציא את ראשו, אז זה הרי הוא כאילו. אז כבר יש משנה שאומרת את זה, שהוצאת הראש זה כמו לידה. אז אומרים, וכי תאמה שמועין הבהמה וכמה שמלה באדם, אולי זה בבהמה, וכאן רוצים לחדש באדם, ולמה אי אפשר היה למור חמי השני? את האדם מבהמה לא ילב תלי לפרוסדור. אצל הבהמה אין פרוסדור, אין שום הרגליים של הבהמה, לא מכסים את אזור איפה שהבהמה יוצאת, ואם כן, יציאת הראש יהיה נחשב יותר, אבל באדם, בגלל שיש ירחיים של אישה שמכסים, אולי הוצאת הראש זה לא נחשב כלום. ובהמה מאדם לא היה אף משום דחשיב פרצוף פנים דידי. הפרצוף של אדם, יש בזה חשיבות, מה שאין כן בבהמה. ולכן אולי היינו אומרים רק אצל אדם, יציאת הראש זה נחשב, אבל לא אצל בהמה. אבל אי אפשר להגיד את זה, כי הנה מתנינה גם לגבי אדם, כתוב במשנה בנידה, יצא כדרכו, מי שיצא רוב ראשו, אוקיי, לא נדבר על ההקשר שם, אבל מדובר על ולד שיצא כדרכו, וברגע שיצא רוב ראשו, זה נחשב לידה. ואיזו היא רוב ראשו, מי שתצא פדחתו. זה יציאת המצח. אוקיי? ולכן רואים כאן שבעצם אין שום חידוש של המשנה לפי ההבנה של שמואל, כי זה כבר, יציאת הראש נחשב לידה כבר למנו ממשניות אחרות, ולכן תיובתא דשמואל תיובתא. בהקשר הזה של הפדחת, הם מביאים עכשיו מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. אמר רבי שמעון בן לקיש, פדחת פותרת בכל מקום, חוץ מן הנחלה. Okay? יציאת הפדחת פותרת בכל מקום, זה כבר נחשב, הוא נולד ראשון, חוץ מן הנחלה, אם יש תאומים, והפתחת יצא ואז נחזר, חזר פנימה, ואז יצא עוד תאום, אז התאום השני הוא זה שמקבל פי שניים. למה? מה תאימה? יקיר, אמר רחמנה, כשמדבר על נחלה, כתוב כי את הבחור בן הסנועה יקיר, לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, אז צריך הכרה, ואין הכרה כשהוא יצא בלי שרואים אותו אפילו, ויציאת הפדח הזה לא נחשב הכרה. רבי יוחנן אמר אפילו לנחלה, כי גם לנחלה זה נחשב בחור, אוקיי? הוא כבר יצא, הוציא את ראשו, הוא מקבל פי שניים ולא הבא. אז אומרים, קודם כל לגבי ריש לקיש, הוא אמר, פדח הפותרת בכל מקום, בכל מקום להטויה מים, למה כתבת בכל מקום? להביא איזה מקרה? להטויה הד הרבנן, הד איתנו רבנן, גיורת שיצא פדחת ולדה ביותה נוכרית, היא הייתה נוכרית, יצאה הפדחת, חזר פנימה, ואחר כך נתגיירה, בינתיים היא נתגיירה, ואחר כך נולד הוולד, אין נותנים לה ימי תומה וימי טהרה, ואין המביאה קורבן לידה. היא לא נחשבת שילדה בתור יהודייה, ולכן היא לא, אין לה דמי תואר, דמי תומה, לא מביאה קורבן לידה, כל הדברים של יולדת, כי כבר הפדחת יצא. אז אומרים, זה המקרה שבא ריש לקיש להביא. עכשיו מביאים מקור תנאי נגד רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, אפילו לנחלה, הפדחת פותרת בכל מקום, כן? גם לנחלה, יציאת הפדחת זה מספיק. אז אומרים, יקיר, זו הכרת פנים, כן? בגלל שכתוב יקיר, הם לומדים זה שצריך להכיר את הפנים, ואיזו היא הכרת פנים? פרצוף פנים עם החותם, צריך עד החותם, אוקיי? כדי להיות בחור לנחלה, ומה רבי יוחנן אמר? אפילו רק הפדחת בלי החותם. המצח מספיק. אז תנאי עד החותם. כן, צריך לשנות את הנוסח עד החותם. ואז עד החותם זה המצח. ואז זה בדיוק פותר את הבעיה לרבי יוחנן. תשמע עוד מקור נגדו. אין מעידים אלא פרצוף פנים עם החותם. שוב, כן, לא מעידים על בן אדם שהוא מת. אוקיי, זה משהו אחר, אבל לגבי הכרת הפנים. אלא על פרצוף פנים עם החותם. אז גם שם צריך עם החותם. אז הוא אומר, תנאי עד החותם. כן, גם שם תשנה את הנוסח. עכשיו נביא מקור שאי אפשר לשנות את הנוסח. תשמע, פדחת בלא פרצוף פנים, או פרצוף פנים בלא פדחת, אין מעידים עד שיהיו שניהם עם החותם. כאן אי אפשר לשנות, צריך גם פרצוף פנים. פנים וגם פדחת. אז מה רואים? שאי אפשר לשנות ולהגיד עד החותם, כי אז לא יהיה פרצוף פנים. ולכן הם אומרים, כדי להוכיח שמישהו מת, צריך, כן, פנים שלמים. או כאילו, לפחות עד החותם. כן? אז זה סותר את רבי יוחנן, שאמר פדחת מספיק. אז אמר רבי ביתם הרב כהנה, מה יקרא? הכרת פניהם ענתה בם. אוקיי, אז קודם הוא מסביר מאיפה הם לומדים את זה. לומדים את זה מפסוק. הכרת פניהם ענתה בם, שצריך באמת הכרת הפנים. אוקיי? שם ההקשר זה הקשר לגמרי אחר. הכוונה שאם אנשים חוטאים, מדובר על הנואפים, אלו שכימו ניאוף, שהילדים יעידו, הפרצוף של הפנים של הילדים יעידו עליהם, כי אפשר יהיה לזהות מהאבא מהפרצוף של, של הצאצאים. אז עכשיו הגמרא מתרצת כאן, ששני עדות אישה דאחמירו ברבנן. דווקא כשמדובר להתיר אישה להתחתן, כן, כל העניין זה שהבעל יצא למדינת הים, לא יודעים איפה הוא, אם הוא מת או לא, ומישהו בא עם עדות, הם צריכים הכרת פנים שלמים יותר. למה? כי החמירו בעדות אישה כדי שהיא לא תתחתן, כן, אם היא באמת אשת איש והוא לא מת. עכשיו שואלים, ומי החמירו? באמת החמירו בעדות אישה? בדרך כלל אנחנו דווקא מקילים כדי להתיר עגונות. והתנא נוחזקו להיות מסין עד מפי עד, מפי אישה, מפי אבן, מפי שפחה, כל אלו שבדרך כלל לא מקבלים את העדות שלהם, דווקא מקבלים אותם כדי להתיר אישה לנשא. אז מה אומרים? זה משווים בין תפוחים ותפוזים. כי הכילו רבנם בסופה, כאילו לקבל את דברי העדות אנחנו כן מכילים, אבל בתחילתה לא הכילו ברבנן, אבל העדות צריך להיות עדות של הכרה שבאמת מכירים אותו, ולא סתם שחושבים שאולי זהו בלי לזהות אותו. כן, אחד מדבר על הזהות והשני מדבר על מי מעיד. באי בית אמא יש שירות נוסף, יכיר לחוד והכרת פנים לחוד. אולי לעניין בחור לנחלה זה דבר אחד, והכרת פנים לעדות אישה זה משהו אחר. ואז לאישה צריך ראיית כל הפנים, ולגבי יקיר זה מספיק רק כך פדחת, וזה פותר את הבעיה של רבי יוחנן. Okay, עד כאן.